הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו
על הקצה.
אתם עכשיו
על הקצה.
הקצה.
Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope in Yair Rave.
Radio Rahim.
So yeah, that's the world.
That's the radio. This is the radio.
אהלן, אהלן, שלום לכולם, סימסקו ברדיו הקצה, אני יאיר רווה, תודה רבה שבאתם, אנחנו שידור חי, יום שלישי, היום בשעה 2. תוכנית מספר 199. האם זו הפעם האחרונה שנשמע את הנעימה הזאת בפתיחת התוכנית? של סקוט ווקר מתוך פסקול הסרט Childhood of a Leader? אני לא יודע, לא החלטתי. לפני כ-100 תוכניות, בתוכנית מספר 100, החלפתי את נעימת הפתיחה לנעימה הזאת, ובשבוע הבא תוכנית 200, אז נשמע לי הגיוני שהכתבתי משהו, אני צריך לעמוד בזה. אז אני חושב שאני הולך להחליף את הנעימה הזאת. אני עוד לא החלטתי, סופית. נראה, בשבוע הבא. אני שומר לעצמי את הזכות להתחרט גם בתוכנית 205. אז אנחנו בתוכנית מספר 199, 27 בנובמבר, י"ט כסלו. לפני כמה שנים כבר נפלה תוכנית על י"ט כסלו, עשיתי תוכנית מיוחדת י"ט כסלו, זה חג נורא גדול ומאוד מאוד ספציפי ביהדות החסידית. אז תחזרו שנים אחרונית לארכיון רדיו הקצה ותשמעו מה הסיפור הזה. אם אתם מאזיני החסידים, אז יום טוב שמח לכבוד י"ט כסלו וכן הלאה וכל זה. יש לנו תוכנית קדושה ועמוסה בהמון המון דברים. אנחנו נתחיל בהספדים לקולנוענים שהלכו לעולמם, מסתבר שכזה כשמתקרבת השנה לסיומה, אז הם נאספים אל אבותיהם, אז שבוע שעבר הספדנו פה את וויליאם גולדמן, אז גם השבוע אני צריך להתחיל עם זה, וקצת נדבר על סרטים לקראת חנוכה, שמתחיל, החופשת חנוכה מתחילה ביום שני או שלישי, אז מתחילים להגיע סרטי אנימציה, אז נדבר על רלף שובר את האינטרנט ועל קריד 2, ויש עוד המון המון סרטים, נראה על כמה מהם נספיק, כי יש גם מוזיקה שאני רוצה שנספיק לעשות. 50 שנה, כבר עשיתי טיזר לפני כמה חודשים לחגיגות 50, רציתי להקדים את כולם, להגיד, אני לפני כולם. 50 שנה לאלבום הלבן הכפול של הביטלס, אלבום שאני מאוד מאוד אוהב, אלבום מאוד מאוד אקלקטי, הוא כל כך אקלקטי שהרבה אנשים קשה איתו, ואני מאוד אוהב את האקלקטיות שלו. את המשונות שלו, יש בו כמה מהשירים הכי יפים שהביטלס כתבו אי פעם, ואיך שהוא עובד כרצף. ועכשיו יצא דבר מדהים, באמת, הפיל אותי לארץ, שמטת לסתותיי, רימיקס, גרסת מיקס, מאסטר, מיקס, מחודש, של ג'יילס מרטין, לאלבום הלבן, חזר אל המאסטרים, ניקה אותם, הפריד אותם, פיצל אותם, ושמעתי את זה, כל כך התלהבתי. אחרי הרבה זמן שלא שמעתי את אלבום במלואו, אני מכיר אותו בויניל, ואני מכיר אותו ב-CD, ועכשיו יש את גרסת הרימאסטרד, אז הנה שיר אחד מתוכו, ואני, אחת הסיבות שאני כל כך אוהב את האלבום הזה, זה כי השיר הספציפי הזה, Dear Prudence, אני חושב שהוא כל כך השפיע על הרבה דברים שקרו אחר כך בשנות ה-70 וה-80, למשל אלוויס קוסטלו, זה כזה שיר של אלוויס קוסטלו, וכל הזמן מדברים על כמה שהביטלס היו מסוכסכים ומפוררים ומפורדים ועוינים אחד לשני בזמן ההקלטות של האלבום הזה, אבל יש גם באלבום הזה כמה רגעים נורא יפה שלהם של להקה, זה שיר של ג'ון, אבל הבאס של פול מקארטני כל כך נוכח פה וכל כך יפה פה וכל כך דומיננטי ומשפיע, ושוב, אני חושב שכל הליינים של הבאס בבלאד אנד צ'וקלט של אלוויס קוסטלו, ולא מעט טרקים של אילס, מושפעים גם הסאונד וגם המלודיה של הבאס בשיר הזה, ההרמוניות שלהם. קיצור, אלבום נפלא, 50 שנה לצאתו, מיקס פנטסטי. אז זה המיקס החדש, שנת 2018, אני מקווה שזה יתנגן יפה. Dear Prudence. 50 שנה. לא הרגשתי איך הזמן רץ.
Won't you come out to play? Dear Prudence, greet the brand new day. Let me see you smile.
את סינסקופ ברדיו הקצה, עושים עומר סנש, ספיר כהן, ליה שפיגל, בן אש, חוכה כהן, אורי קדישאי, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי, שעומד מאחורי כל הדבר העצום הזה. ועם זה אנחנו פותחים קטע של ריוצ'י סקמוטו מתוך פסקול הקיסר האחרון ב-1987. ריוצ'י סקמוטו זכה באוסקר על הפסקול הזה יחד עם שני שותפיו לכתיבה, דיוויד ברן וקונגסו. תזכרו, אם שואלים אתכם בשאלון טריוויה, האם דיוויד ברן זכה באוסקר, התשובה היא כן, הוא זכה באוסקר על הפסקול של הקיסר האחרון. נשמע עוד מעט קטע מהצד של התקליט של דיוויד ברן, אבל זה הקטע של ריוצ'י סקמוטו. מי שביים את הסרט הזה הוא ברנרדו ברטולוצ'י, שאתמול הלך לעולמו בגיל 77, והוא הלך בשלב כזה של החיים שלו, שבו כשמספידים אותו גם צריך קצת להצטדק בשם סרטיו, והאמת היא שצריך היה לעשות את זה ממש כל הזמן. סרטים שלו פילגו את הצופים ממש מהרגע הראשון. יש סרט אחד שיש איזשהו קונצנזוס של סינפילים סביבו, זה נקרא קונפורמיסט, באמת אחד הסרטים המרהיבים, מותחן פוליטי יפהפה מ-1970, שבסופו של דבר כנראה זה, כשיהיה פנתיאון של סרטים, אז זה הסרט של ברטולוצ'י שיהיה בתוכו. אבל יש שני סרטים גדולים נוספים שהוא עשה, שצריך תמיד לדבר עליהם באיזשהו סוג של טון אפולוגטי. משני צדדים שונים לגמרי. אחד זה הטנגו האחרון בפריז, מ-1972, סרט שקיבל את התווית פורנוגרפיה מהרגע שהוא נוצר, אז תמיד הוא היה סרט בוטה מדי, אלים מדי, פורנוגרפי מדי, ומהצד השני, הסרט הזה, הקיסר האחרון, הסרט של ברטולוצ'י זכה באוסקר, לא רק באוסקר אחד, שלושה אוסקרים, אוסקר על הפקה, תסריט ובימוי, הסרט זכה בתשעה פרסי אוסקר, ועשה סי קטן באותה תקופה, כי הוא זכה בכל הפרסים שעליהם הוא היה מועמד, זאת אומרת, אחוז פגיעה של 100% היה לו באותה תקופה. אבל אני זוכר שהרבה אנשים, זה כבר תקופה שאני זוכר, כבר הייתי חייל כשראיתי את הסרט הזה, שאנשים נורא כזה התבאסו מהסרט, הוא נראה להם כזה סרט תקופתי בנאלי, שגרתי, בא ברטולוצ'י הגדול, עושה כזה סרט שנראה כמו שאר הסרטים שהיו אופנתיים באותם שנים, אמדאוס, עוד סרט שלא כולם ישר קלטו את גדולתו בזמן אמת, או גנדי של ריצ'רד אטנבורו, שאני הדמיון דומה, אבל הגדולה של הקיסר האחרון הרבה יותר משמעותית. סרט יפהפה, הקיסר האחרון, ממש סרט מצוין וטוב, שהוא גם מאוד נוגע ללב, גם מאוד עצוב, גם מטריד מאוד. ובאופן כללי אפשר להגיד על ברטולוצ'י שהוא מישהו שידע להטריד. להטריד את הצופים קודם כל, כרגע אני מניח בצד את שאר הסיפורים. אבל הסיבה שאני כל כך אוהב את ברטולוצ'י, בייחוד את הסרטים האלה שלו, זה בגלל הפרטנרים שאיתם הוא עבד. הוא תמיד עבד עם מוזיקאים מדהימים, ותמיד עבד עם צלמים מדהימים, בעיקר עם ויטוריו סטוררו. אני חושב שהסיבה האמיתית שבגללה אנחנו אוהבים את ברטולוצ'י, זה בגלל סטוררו. אני משוכנע בזה, שאם ברטולוצ'י לא היה פוגש את סטוררו והם לא היו עובדים ביחד, הוא לא היה מגיע לאף אחת מיצירות המופת שהוא עשה. אני בטוח בזה. הסיבה שאני בטוח בזה זה כי חצי מהסרטים שלו עשה בלי סטוררו, והם פשוט באופן משמעותי פחות טובים. אותי הם פחות מרגשים, הם פחות וירטואוזים, הם פחות מדברים בשפה קולונית. הם תמיד אסתטיים, כי הוא היה אסתטיקן, הוא איטלקי, הוא גר ברומא, יש לו עין אסתטית. אבל אצל השיתוף שלו עם סטוררו, היה פשוט מרהיב ביופיו. וזה מין שיתוף פעולה כזה שהוא חד פעמי, כי ברטולוצ'י בלי סטוררו לא התקרב לדברים שהוא עשה עם סטוררו. סטוררו בלי ברטולוצ'י גם לא התקרב לדברים שהוא עשה עם ברטולוצ'י. הוא עשה דברים מדהימים, סטוררו. אני חושב ששיתופי הפעולה שלו עם וורד בייטי היו מאוד יפים, וכמובן שיתופי הפעולה שלו עם פרנסיס פורד קופולה, הוא צריך במאי נורא דומיננטי לצידו. אני חושב שהדברים הכי יפים שסטוררו עשה היו עם ברטולוצ'י, והקיסר האחרון והטנגו האחרון בפריז הם שניהם דוגמאות מאוד טובים לזה, לאיך סרט נראה, איך סרט מדבר ויזואלית. אני חושב שזה שני סרטים שאפשר לראות אותם בלי ווליום, במיוט, על המסך, ולא להשתמם לרגע ולא להצליח להתיק את העיניים מיופיו של הסרט, וגם להבין מה הסרט אומר, כי סטוררו מספר סיפור שלם באמצעות צבעים ובאמצעות תנועות מצלמה. זה פשוט יפהפה, פשוט יפהפה. אז כן, אז בשנים האחרונות, לשערוריותיות סביב הטנגו האחרון בפריז, נדבקה שערוריה נוספת, העדות שמסרה מריה שניידר השחקנית, שהייתה בת 19 כשהיא צילמה את הסרט, הייתה בת 19, מרלון ברנדו לצידה היה בן 50 פלוס, קשר, סרט על קשר חולני מלכתחילה, איזשהו קשר מאוד מאוד כפייתי ומאוד אלים, פורנוגרפי, משהו שגובל בגילוי עריות, ודרך אגב גילוי עריות זה משהו שברטולוצ'י נגע בו לא אחת בסרטים שלו, הוא לא מישהו שנבהל מטבויים, הוא לא מישהו שהתרחק מרצון לזעזע אנשים, להפך, הוא רצה לזעזע את האנשים, אבל מריה שניידר סיפרה גם בה, זה גם מתפרסם בספרים, בביוגרפיות וגם ברעיונות, תחושת ההשפלה שהיא חשה על הסט והאופן שבו התייחסו אליה. הרגשתי כאילו אני נאנסת על ידי ברנרדו ומרלון, היא אמרה ברעיון רגע לפני שהיא הלכה לעולמה בשנת 2011. וברטולוצ'י לפני שנתיים דיבר על זה, והעניין שהוא דיבר על זה מול קהל בכיתת אומן, והוא לא דיבר על זה בטון אפולוגטי, אלא להפך, הוא דיבר על זה בגאווה, הוא לא שם לב שהזמנים השתנו, והניצול הזה, שאיכשהו במאים נורא הרשו לעצמם בשנות ה-70, אנחנו רואים את זה שוב ושוב אצל במאים מאותה תקופה שעסקו בסקס ובליבידו, ובאמת, איכשהו נראה שהם כאילו בימו מתוך איזשהו סוג של חרמנות נורא נורא גדולה. אז הוא לא דיבר על זה בצער או בהתנצלות, אלא להפך, הוא דיבר על זה באיזושהי גאווה, תראו איך השגתי את הסצנה המפורסמת הזאת של הסקס עם החימה. אז באמת זה יחתים את הסרט, אבל אני חייב להגיד, שמו, אני ראיתי את הסרט הזה כנער בשנות ה-80, הרבה אחרי שהוא יצא, והוא נורא השפיע עליי, הוא השפיע עליי כמו שהאלבומים של ניק קייב השפיעו עליי, יש משהו פשוט טרגי ועצוב בסרט הזה, לא מבחינת הסקס, אלא מבחינת האופן שבו הוא מתעסק במוות. אז אני חושב שעכשיו, כשברטולוצ'י מת, הוא כבר לא יכול לתת דין וחשבון בפנינו, עכשיו הוא צריך לתת דין וחשבון בפני ערכאות עליונות יותר, אני מוצא צורך גם להגן על הסרט, ולא להגן על האיש, לא להגן על הדרכים הנלוזות שבהם הוא השיג את הדברים הזה, אבל הסרט, לפחות הסרט כפי שהוא השפיע עליי, אני לא יכול למחוק את זה. אני כן יכול להבין אנשים שלא ראו את הסרט, או שלא ראו סרטים של ברטולוצ'י, ושומעים את זה שהוא היה פשוט חר של בן אדם כנראה, כמו רבים מבני דורו, לא ירצו אולי לראות את הסרטים שלו מלכתחילה, וזה אני מבין. אבל אנשים שראו את הסרטים, והסרטים האלה הותירו בהם רושם, הרושם הזה לא יימחה. אי אפשר לעשות אנדו לאיזושהי חוויה שהייתה מעצבת, והייתה נורא נקודתית. אני התבגרתי מעל הדיכאון הזה, סרט הדיכאון הזה, סרט המוות הזה של, של הטנגו האחרון. זה איזשהו סוג של מכתב התאבדות בעצם, נור ארוך הסרט הזה, זה משהו. התגברתי והתבגרתי על זה אחר כך, הפאזה הזאת של גיל הנעורים, שאתה דווקא רוצה לגרד בעצב ובדיכאון, לכן גם ניקי וכל מיני מוזיקה מלנקולית מדברת אליך, אז זה עבר לי. היום אני לא רואה בי את מה שהיה שם כשראיתי את הסרט, אבל מהרבה בחינות, רגשית, אסתטית, הסרט הזה היה מאוד מאוד דומיננטי בשלב מאוד מסוים בחיים שלי, אז אני לא יכול לקחת את זה ממנו. והקיסר האחרון, עוד קטע קטן מהפסקול, הבטחתי משהו של דיוויד ביירן. הנה, זה דיוויד ביירן. ככה בעצם הסרט נפתח. זה עוד הספד קטן, כי שלושה ימים לפני שברטולוצ'י הלך לעולמו במאי נוסף, ניקולס רוג, צלם שנהיה במאי, וגם הוא ביים כמה מסרטים מאוד מאוד משפיעים ומשמעותיים של שנות ה-70, וגם הוא לא מישהו שלא היה חף משערוריות. הסרט שהוא ביים, Don't Look Now, או המבט, ככה קוראו לו בעברית, עם דונלד סאדרלנד וג'ולי קריסטי, מ-1973, גם הוא התפרסם באחת מסצנות הסקס הכי מפורסמות בתולדות הקולנוע, הכי בוטות והכי ארוכות והכי שערוריותיות. העניין הוא שאף אחד מהסרטים של ניקולס רוג אף פעם לא עשה לי את זה. אף פעם לא התרשמתי ממנו, ואני חושב שראיתי כמעט את כל סרטיו. שוב, תחשבו, שנות ה-80, ההשכלה הקולנועית שלי מגיעה, כמעט ואין סרטים בווידאו, יש קצת, מתחילים סרטים בווידאו, אבל זה או סינמטק או קולנוע פריז. אז ברטולוצ'י היה בסינמטק, אני ממש זוכר אותי רואה את סרטים של ברטולוצ'י בסינמטק, אבל קולנוע פריז, כנראה שמי שעשה את הפרוגרמציה לקולנוע פריז, הייתה לו איזושהי סוג של אובססיה עם ניקולס רוג, כי רק עכשיו אני קולט שאת כל הסרטים של ניקולס רוג ראיתי בקולנוע פריז. אז זה בוודאי המבט שהוקרן שם שוב ושוב ושוב ושוב, ובד טיימינג ופרפורמנס ומה עוד. ואף אחד מהם לא התלהבתי. אז ניקולס רוג הוא לא מישהו שהמוות שלו נורא כזה, אני מכיר בזה שיש לו המון מעריצים, ויש לי תחושה שזה עניין דורי, כי אני באמת רואה את אלה של כאילו דור אחד לפניי, אנשים שלומדו בתחילת שנות ה-60, כזה נשפחו ממותו, ממש כזה, הוא היה נורא נורא משמעותי עבורם. של הרבה אנשים, Don't Look Now, עשה להם את מה שהטנגו האחרון בפריז עשה לי, למשל. אז יש לסרט הזה המון מעריצים, וזה נחשב לאחד מסרטי האימה הגדולים והמפחידים והאיומים בתולדות הקולנוע, ואני לא יודע, לא, אף פעם לא התחברתי לזה. אז אני מוריד את הכובע גם לכבודו ולזכרו של ניקולס רוג, בעיקר אם אתם פה מעריצים אותו, אבל העצב השבוע הוא מלכתו של ברנרדו ברטולוצ'י, שהיה רתוק לכיסא גלגלים בשנים האחרונות, ומישהו שבאמת כאילו קצת לא יודע, בשנים האחרונות באמת קצת שכחו ממנו, כי הוא לא התנהג יפה, מה נגיד. אבל צריך להיזכר בסרטים שלו, כי הוא לא סרטים טובים. דרך אגב, אני גם אוהב את הסרטים שעשה אחרי הקיסר האחרון. אני אוהב את ליטל בודה, בודה קטן, גם עם מוזיקה של ריוצ'י סאקומוטו, וגם את שמיים מגנים מעל. שני סרטים שלו שאני עדיין אוהב, וגם את החולמים, שסרט יפה על פריז של 1968, אז יש לו סרטים, הוא פרובוקטור, והוא כנראה באמת היה חרא של בן אדם, אבל עושה סרטים יפים. אז עד כאן ההספדים שלנו, ועכשיו בתפנית מפתיעה למשהו כל כך שונה ואחר, משהו קצת אלקטרוני. כמו מוזיקה של מכונת משחק או של ג'ינגלים או משהו מספרייה מוזיקלית, אבל לא, זה פסקול מקורי של סרט חדש, תוצרת דיסני. המלחין הוא הנרי ג'קמן, וזה הפסקול לסרט רלף שובר את האינטרנט, שעלה בסוף השבוע האחרון בבתי הקולנוע, ורלף שובר את הקופות. לקח לי די הרבה זמן להצליח להשיג כרטיסים, לראות את הסרט הזה בגרסה האנגלית. הוא מוקרן מעט מאוד פעמים באנגלית, וכל כך חבל, אני אף פעם לא מבין את השיקולים של האנשים שאחרים על התפריט הקולנועי שלנו. הם משפצים מעט מאוד הקרנות באנגלית, באולמות הקטנים, אבל אני מרגיש שיש ביקוש גדול לסרט הזה לא מעט, כי גל גדות מופיע שם כמדבבת את אחת הדמויות המרכזיות בסרט. למעשה, הדמות השלישית בחשיבותה בסרט של גל גדות, ובאמת הדמות הכי משפיעה על הגיבורה שלנו בסרט, היא גל גדות, קוראים לה שנק בסרט, והיא ממש טייק אוף לדמות של, שהיא עשתה במהיר ועצבני. כלומר, אתם אומרים, גל גדות היא וונדר וומן, אז מי שראה את מי שליהק אותה לתפקיד ברלף שובר את האינטרנט לא ראה את וונדר וומן, הוא ראה את מהיר ועצבני, כי זה ממש ג'יזל ממהיר ועצבני בגרסת אנימציה. זה סרט המשך לרלף ההורס משנת 2012, שהוא היה סרט חמוד, אבל הוא לא היה סרט מדהים, היה לו סרט עם רעיון נורא יפה על שתי דמויות ממשחקי וידאו, ארקייד וידאו, שנכנסות למשחקים, שתי דמויות נכנסות למשחקים אחרים כדי להשיג כל מיני דברים. להשיג, יש להם משימות לעשות במשחקים אחרים כדי להציל את עצמם ואת המשחקים שלהם באופן כללי. לא סרט שזכה להצלחה נורא גדולה, סרט שהיה מועמד לאוסקר אבל לא זכה באוסקר, הוא הפסיד את אוסקר לפיקסר, לסרט אמיצה. לא דמיינו שיהיה לו סרט המשך, אבל הנה עשו לו סרט המשך, וטוב שכך, כי החבורה שעשתה את הסרט הזה, הגתה רעיון נורא מוצלח לסרט ההמשך, שהפעם לא נכנסים למשחקי וידאו, אחרי הם נכנסים לאינטרנט עצמו. מה שקרה זה שבין רלף ההורס ובין רלף שובר את האינטרנט, שזה, כמה אמרנו? זה 6 שנים. אותו צוות עשה את זוטרופוליס. וזוטרופוליס היה סרט מבריק. אז במידה רבה, הסיבה שאני כל כך חיבבתי את רלף שובר את האינטרנט, זה כי הוא הרבה יותר דומה לזוטרופוליס מבחינת העולם שלו, מאשר לרלף ההורס. מבחינת איזשהו, אנחנו נכנסים לעולם שבו אנחנו מכירים את העולם הזה, כי הוא עולם שדומה לעולם שלנו, אבל בכל מיני היפוכי תפקידים. אז אם בזוטרופוליס זה החיות בתפקידי בני אדם, כאילו אנשים, כאילו מואנשים על ידי חיות, אז פה זה האינטרנט שאנחנו מכירים היטב, אבל כאילו מהצד השני של הממשק שלו, איך זה נראה, לא מהצד של המשתמש, אלא מהצד של של האפליקציות, או של התוכנות, או של האתרים עצמם. וכל אתר הופך להיות לדמות. כן, כמו צעצוע של סיפור, רק של אתרי אינטרנט. אז eBay זה דמות. ויוטיוב, מעין יוטיוב, כן, בזטוב זה דמות, וכן הלאה וכן הלאה. והספאם, והשאלונים האלה של פלייבאז או בזפיד, וכל דבר שאתם מכירים באינטרנט, מקבל איזשהו סוג של ייצוג, ואיזשהו סוג של תפקיד בסרט. ופה שתי הדמויות שלנו שאנחנו מכירים מהסרט הקודם, רלף, שמגלם אותו ג'ון סי ריילי, וונלופי, שמגלם אותו סארה סילברמן, נכנסים לאינטרנט כי הם רוצים להשיג הגה. ההגה למשחק שוגר ראש של וונלופי נשבר, וכדי שהמשחק לא ייזרק להשפה וונלופי תהיה הומלסית, הם הולכים לאינטרנט כדי למצוא מקום שקרה אי-ביי, ולהשיג את ההגה האחד שיש, לשלוח אותו לארקייד של מיסטר ליטווק, ולהציל את המשחק. אבל שם, ונלופי מגלה משחק מרוצים אחר, הרבה יותר מתוחכם והרבה יותר משוכלל מהמשחק שלה. זה המשחק שבו משתתפת גל גדות, בדמות שנקראת שיינק. זה המשחקי אונליין האלה, אז אני מניח שהיום זה מה שאפשר להגיד, זה הפורטנייט של היום, אז זה המשחק הזה, הוא נקרא Slaughter Race, כן, מרוץ הטבח, זה המשחק, וונלופי נדלקת לגמרי על העולם הזה, שהיא נכנסת אליו בשעה שרלף, שהוא קצת איטי וקצת מיושן יותר, ונוירוטי מאוד, מאוד מבועל מהעולם הזה של האינטרנט, אז החברות הזאת בין ונלופי ורלף נמצאת באתגר, האם האינטרנט יפריד את החברות ביניהם. ויש הרבה הברקות בסרט הזה, וזה, הוא גם פרודיה, שהוא צוחק על הרבה דברים מעולם האינטרנט ומעולם הקולנוע, וצוחק הרבה על דברים של דיסני עצמם, ושל העולם של תאגידי דיסני, נכנסים לתוך אתר דיסני, אז יש שם מרוול, ויש שם לוקאספין ומלחמת הכוכבים, ופיקסאר, ובאמת כן הם השיגו זכויות כמעט להכל. הייתה להם, זה פורסם שהייתה להם בדיחה על קיילו ריין, אבל אנשי לוקאספין לא הרשו להם להשתמש בבדיחה הזאת, כדי לשמור על רצינות המותג, כדי שלא יחשבו שדיסני מאפשרת לאנשי דיסני אנימיישן לצחוק על הפרופרטי של לוקאספין, למרות שזה אותו תאגיד. אז הרבה בדיחות מוצלחות, אבל יש שם גם לא מעט הברקות טובות. כלומר, שימו עין על זה, יש שם, כשהם מגיעים לתחתית האינטרנט, אז יש שם, רואים שם שלטים של GeoCities ו-Netscape וכל מיני דברים כאלה ישנים של פעם. ויש את הסצנה שרואים אותה כבר בטריילר, ובטריילר היא הדהימה אותי, אני אמרתי, אין לי מושג איך יהיה הסרט, ואני לא יודע אם הסרט יהיה טוב או לא טוב, אבל הטריילר מבחינתי היה הסרט הקצר הכי טוב שראיתי השנה, טריילר נורא הצחיק אותי. יש בו קטע קטן מסצנה שהיא הרבה יותר ארוכה בסרט, שבו ונלופי פוגשת באחורי הקלעים של האתר של דיסני, את כל הנסיכות של דיסני. עכשיו, אחד הדברים שמדהימים בסרט הזה, אם אתם רואים אותו גרסה האנגלית, שחוץ מ... שכמעט כל הנסיכות מדבבות אותם השחקניות האמיתיות, כלומר, כן, מפלונטר ולשבור את הקרח ומולן ועוד כל הנסיכות, רק הנסיכות הישנות שהשחקנות שלהם או מבוגרות מדי או שהן כבר הלכו לעולמן, אז יש להם שחקנות אחרות שמחליפות אותם, אבל רוב השחקנות זה באמת השחקנות שמגלמות את הנסיכות. אז יש שם סצנה שהיא מאוד מאוד מצחיקה, שזה נראה קצת כמו, בהתחלה כמו מערכון של סאטרדיי נייט לייב, או מערכון של הסימפסונס, על הנסיכות של דיסני, שמקטרות על כמה גרוע כותבים אותנו, וכמה גרוע מציירים אותנו, וכמה קלישאות יש בסיפורים שלנו, ונמאס לנו מהקלישאות האלה. אז זה מצחיק ממשעשע, וזה מאוד מאוד, כן, מאוד פוקח עיניים, כי באמת אנחנו שמים לב שבאדיבות האנשים של דיסני, עד כמה לנסיכות יש איזשהו סוג של שטנץ קבוע. מה שמדהים שמי שכתבו את הסצנה הזאת, זה שתי תסריטיות, התסריטאית של מואנה והתסריטאית של לשבור את הקרח, הם שותפות לכתיבות התסריט, והם כתבו את הסצנה הזאת. אז כלומר, זה בא גם מתוך הנשים שיוצרות את הדבר הזה, הם כתבו את כתב הביקורת. אבל מה שיפה בסרט, וזה שבעצם הסצנה הזאת היא סצנת מפתח, כי היא לא רק פרודיה, היא לא רק גורמת לנו לצחוק על דיסני במודעות עצמית ומערכון, אלא היא באמת משנה את העלילה, היא באמת מקדמת את העלילה, וזה באמת המקום שבו אנחנו צריכים לבדוק שימושיות של סצנה, אם הסצנה משנה את העלילה ומקדמת את העלילה, וזה הרגע שבו אנחנו בעצם מודעים לזה ומבינים את זה הסרט נקרא רלף שובר את האינטרנט, אבל הגיבור הוא לא רלף, הגיבורה היא ונלופי, זה סרט שלה, זה סיפור שלה, זה המסע שלה, והיא מתעוררת, כן? She's woke, כמו שאומרים עכשיו באמריקה, בזכות הדמות הזו של גל גדות, בזכות הנסיכות, ומסיטות את המסלול שלה לכיוון חדש, והשאלה היא האם רלף יהיה שותף למסלול החדש או יהיה מכשול במסלול החדש. שוב, אני משתמש בעולם של דימויים, שמי שראה את הסרט מבין שזה חלק מהדימויים שהסרט משתמש בו על המסלולים, אבל כן, אבל זה הרעיון שיש פה, וזה מאוד מאוד מעניין ההתפתחות הזאת או ההתפקחות הזאת, אם תרצו, על זה שזה הסיפור שלה, וזה סיפור על מישהי שהיא נורא נורא מהירה וזריזה ושהיא רוצה להתקדם, ועל מישהו שהוא איטי וסתום, על גבר מול אישה, אם תרצו, מישהו כזה שמושך לאחור ומישהי שרוצה לפרוץ קדימה ומקבלת את האפשרות לפרוץ קדימה, אז נורא נורא מעניין, נורא מרתק, וגם נורא מצחיק. יש כל כך הרבה בדיחות בתוך זה, כל כך הרבה איסטר אגז, ופה אני חייב לצטט את הבת שלי, בת 14, ואומרת, כל הסרט הזה הוא איסטר אג אחד גדול. אז זה נכון, זה מהסרטים האלה שכדאי לראות שוב, ואחר כך לראות אותו שוב בטלוויזיה, ב-DVD או ב-VOD, ולהקפיא ולראות את כל הדברים, את כל הקריצות הקטנות והמצחיקות שיש בפריים. אז הנה קטע. שיר מתוך הפסקול של הסרט, קטע, שיר שכתבה ג'וליה מייקלס, ששרה על המקום הזה שוונלופי מגיע אליו, סלוטר רייס, קטע שמופיע בסוף הכותרות. את תחילת הכותרות יש שיר של Imagine Dragons, כשעלה השיר של Imagine Dragons, אמרתי, מעניין איך הסרט הזה ייראה בעוד 10 שנים או 20 שנה, איך הסרט הזה ייראה כשלבנות שלי יהיו ילדים או אפילו נכדים, והם יראו לראות, תראו סרט יפה שראיתי כשהייתי קטנה, והם יסתכלו עליה ויגידו, אמא, באמת ככה זה היה כשהיית קטנה? ככה? ככה זה נראה? אז יש לי תחושה שאולי הסרט הזה יכול נורא נורא מהר להתיישן, הוא נורא מייצג יפה את מה שקורה עכשיו, אבל האם ככה אנשים עוד יבינו במה מדובר גם בעוד 10 או 20 שנה, וחשבת לזה אפרופו Imagine Dragons, כי אני משוכנע לחלוטין שבעוד 10 שנים אף אחד לא ידע מי היו Imagine Dragons, אין לי שום ספק בזה. אז כמו שישאלו מי זה Imagine Dragons, בעוד 10 שנים ישאלו מה זה eBay, מה זה יוטיוב, לא, יוטיוב נראה לי שישרוד. אבל אז הנה, קטע מתוך הפסקול, In This Place.
Why can't it be that calls me to this place today? This lawless car ballet, what can it be? Am I a baby pigeon sprouting wings of soar? Was that a metaphor for something more? And now I'm called slaughter. What would you say if it turns out all that I stay? Would it be okay here in this place?
בבל הוא גם מתוק. In this place, ג'וליה מייקלס מתוך פסקול רלף שובר את האינטרנט. מומלץ, סרט נורא כיפי. לאו דווקא לילדים. גם אם לכם ילדים, ואם אתם צריכים למצוא את הגרסה באנגלית של, של הסרט לכו, זה מגניב. אני חושב שאפילו אנשים שהם קצת יותר מבוגרים, מבוגרים כמו טינג'רים ומעלה, שלא זקוקים יותר לדיבוב, ייהנו מהסרט הזה יותר, כי הוא כל כך קדוש עד להתפקע בכל מיני דברים שהם חמודים. ויש בו תבונה, זה סרט נבון. זה כדאי. עוד סרט המשך שעלה בסוף השבוע האחרון לבתי הקולנוע, קריד 2. לפני 3 שנים יצא קריד, שפתאום היה מין ספינוף לשושלת של סרטי רוקי, הוא היה מעין רוקי 7, אבל התחיל שושלת חדשה של קריד, הבן של מי שהיה האויב של רוקי בסרט הראשון, ואחר כך חברו הטוב ביותר בסרטי ההמשך, הבן שלו רוצה גם להיות מתאגרף, ורוקי מחליט לאמן אותו, וזה היה סרט נורא יפה, נורא התפעלתי ממנו, והקדשתי לו לא מעט דקות בתוכנית לפני 3 שנים, שוב, כדי לכם לחזור ולשמוע, אהבתי בו את המוזיקה, אהבתי בו את הליהוק, אהבתי את הבימוי שלו, היה שם סצנת קרב מופלאה בשוט אחד, באמצע הסרט, אהבתי את הענווה שהייתה בסילבסטר סטלון, להופיע בה, בתור הדמות הזאת שהוא המציא, שהיא שלו, שהוא כתב אותה, שהוא ברא אותה, ולעמוד בצד, ולהיות דמות משנה, ודמות חלשה, ולתת למישהו אחר לגנוב לו את ההצגה, וזה סרט שגילינו בו את מייקל בי ג'ורדן ככוכב, הכרנו אותו קודם בתור השחקן הראשי בסרט שנקרא פרוטוויל סטיישן, ואת הבמאי, ריין קוגלר, שביים את פרוטוויל סטיישן, סרט שזכה בפסטיבל סנדנס, פתאום גילינו אותו כמישהו שיכול לקחת חומר שהוא לא שלו, ולהפוך אותו לשלו. וזה היה לפני 3 שנים, ממש סרט מאוד, מאוד מפתיע, מאוד מוצלח, מאוד מעניין, בכל כיוון, סרט שגם מתייחס יפה לפילדלפיה וכן הלאה, וזה היה מין האודישן של ריין קוגלר וגם של מייקל בי ג'ורדן, האם אתם מקבלים אותנו לליגה של הגדולים. זה סרט אולפנים וסרט של כאילו שאנחנו עושים כסחירים ולא סרט עצמאי שלנו. ושני האנשים האלה התקדמו הלאה, בעיקר ריין קוגלר, גם כבמאי וגם כתסריטאי, ואז הוא עושה את הפנתר השחור שיצא מוקדם יותר השנה. הוא לקח איתו את אותו מלחין ולקח את מייקל בי ג'ורדן, ששיחק שם את הנבל של הסרט. אז קריד גם גילה לנו שחקנים וגם יוצר, וגם שני האנשים האלה המשיכו הלאה למקומות אחרים שהיו לו פחות מעניינים. אבל המשיכו ועשו סרט המשך, וכל מה שהיה יפה בסרט הראשון נמוג ונגוז ונעלם בסרט ההמשך. כל דבר שהתפעלתי ממנו בסרט הראשון, פשוט עברתי, חזרתי לביקורת שלי, עברתי סעיף סעיף, ממה התלהבתי, כל אחד מהם לא קיים בסרט ההמשך. עכשיו, אני חייב להגיד באיזושהי הסתייגות, זה לא סרט רע, בעולם הזה של, בעולם הג'נרי הזה של סרטי אגרוף, הוא בסדר. יש בו 3 סצנות אגרוף מרכזיות, והרבה מאוד קטעים שהם חברתיים או משפחתיים בין לבין. אבל כל מה שהיה באמת מבריק בסרט הקודם נעלם. בין השאר, התפקיד של סילבסטר סטלון, שכל כך הערכתי אותו בסרט הקודם, שהוא לוקח כזה צעד אחרונית, אז בסרט הזה הוא כבר שותף לכתיבת התסריט, והוא נותן לעצמו תפקיד קצת יותר מרכזי, והאגו קצת חזר להתנפח, והדמות הזאת של, של, של קריד, של אדוניס קריד, הגיבור, ניתה דמות קצת בחיינית, קצת ילדותית, לא לגמרי ברורה, מישהו שלא, כבר לא ברור על מה הוא נאבק, זה הופך להיות קצת סרט נקמה, ובעיקר, אם קריד 2, הוא לא רק סרט המשך לקריד, הוא גם רוקי 8, אבל הוא גם המשך ישיר, או רימיק, או מה שתרצו, לרוקי 4. ופה אני אומר, אוקיי, זה מה שהולך להיות עכשיו? זה מה שקריד הולך להיות עכשיו, שאנחנו נלך, נעבור סרט-סרט בפילמוגרפיה של רוקי, ונהפוך את, נראה מי האויבים של רוקי בסרטים הישנים, משנות ה-80, ועכשיו קריד יצטרך להילחם בילדים שלהם, בבנים שלהם, כי זה מה שקורה בקריד 2. עכשיו הוא נלחם בבנו של איוון דרגו. למה? כי איוון דרגו הרג את אבא שלו, כן? אפולו קריד, סליחה שאני אעשה לכם ספוילר לסצנת האמצע של רוקי 4, אבל איוון דרגו הרוסי, הסובייטי, הרג את אפולו קריד, ואז רוקי הלך ונלחם בו ברוסיה. אז הוא מרגיש צורך, אדוניס קריד, עכשיו ללכת במרכאות לנקום את מות אביו, ולהילחם בזירה נגד הבן של איוון דרגו. זה נורא נדוש, זה נורא אידיוטי, זה נורא לא מעניין, כי הוא בא מתוך העמדה של הוא הצ'מפיון, הוא האלוף, זה לא עלייתו של מישהו, אלא מישהו שבאמת יש לו הכל, והוא רוצה עוד, וסתם הוא מונה על ידי דחפים נורא נורא פרימיטיביים של נקמה וסגירת חשבון וכן הלאה. אז הדמות לא מעניינת, הדרמה, שוב, זה איזשהו סוג של דרמה נורא בסיסית, אפקטיבי, אבל זה, שוב, זה נורא לא מתוחכם, וכל דבר שהרגשתי בעד הסרט הקודם, לא הרגשתי בסרט הנוכחי. שוב, לא סבלתי, זה סרט אגרוף סביר, אבל באמת מאכזב יחסית. הכי משונה זה המוזיקה. כל כך אהבתי את הפסקול של קריד הראשון, וכל כך לא התלהבתי מהפסקול של קריד השני, או זה אותו מלחין, והוא לא עשה שום דבר משמעותי מעניין בפסקול הזה. באמת, פשוט אכזבה, הסרט הזה. פשוט אכזבה. אז אם אתם חייבים, אתם באיזשהו טירוף, שאתם חייבים סרט אגרוף, אז בסדר, אז לכו תראו, אבל אם אתם אומרים, וואו, קריד היה סרט ממש אחלה, בא לי לראות עוד מזה, אז ידעו שסרט ההמשך הוא לא. וזה גם, זה שיעור של מה במאי מביא לסרט. וריאן קוגלר, אנחנו מגלים שוב ושוב, הוא יופי של במאי, והוא יופי של תסריטאי, והוא מישהו כזה שצריך לשים לב אליו. את הסרט החדש ביים סטיב קייפל ג'וניור, שזה, אני חושב שזה סרט, לא, זה לא הסרט הראשון שלו, אבל לא הכרתי את השם שלו. לא מישהו שהותיר עליי חותם, זה מישהו שאני די משוכנע שיעשה סרטים זניחים, או פיילוטים ופרקים לסדרות מעתה והלאה. לא מישהו שמאוד מאוד התפעלתי ממנו. אז קריד 2, גם מסוף השבוע, אז שני סרטי המשך, אחד מאוד מוצלח, שמשפר את הסרט המקורי, ואחד פחות מוצלח שמקלקל את הסרט המקורי. בשבוע שעבר השמעתי לכם את האלבום החדש, שני קטעים מתוך האלבום החדש של Mumford & Sons, להקה שאני מחבב עם אלבום שקצת התבאסתי ממנו, אבל ואמרתי שיש כמה שירים שאני מחבב בתוך המזין, עוד אחד מהם, שיר הנושא מתוך האלבום. האלבום נקרא דלתא, וזה שיר שנקרא דלתא. Mumford & Sons, אלבום חדש. זה משתפר. Do not lie to us. Don't hide your eyes from us. I will take this off and cup. I will sit upon your floor, tell your stories, tell of your pain. That's what I came here for, and your children come and go as you weep. But what have I if I have not love? I am a waste. My words are empty vessels. If I do nothing in this place, and we can scream into the shadows, and it's good that we can. But
Walk with me, I think we'll find a way. And walk with me, I think we'll find a way. But I'll meet you at the downturn, where the river's run into the sea. And I'll meet you at the downturn. What's behind I can clearly see, but that beyond, that's beyond.
דלתא, אלבום חדש למאפוד אנד סאנס, וזה שיר שנקרא דלתא, שיר שחותם את האלבום. לסיום, תוכנית מספר 199, אני רוצה עוד קטע מתוך הפסקול של רלף שובר את האינטרנט, ובכוונה לא שמתי אותו מקודם, זה קטע קצת מאתגר. אם לא ראיתם עדיין את הסרט, אז זה קטע שעשוי להיות לכם קצת קשה, אבל אם כן ראית את הסרט, אתם נורא תתמוגגו מהקטע הבא. זה שיר שמופיע בסרט, והוא מאפיין את האופי של הסרט כולו, שהוא מצד אחד פרודיה על סרטים, מצד שני, בתוך הפרודיה, מסתתר איזשהו מפתח נורא מרכזי למנוע של הסרט עצמו. זה מאוד מאוד מעניין, זה כאילו, הבדיחה היא גם מנוע עלילתי, היא גם מקדמת עלילה. אז יש באמצע הסרט שיר, ששרה שרה סילברמן, שאתם מכירים את הקול שלה, היא לא זמרת, לכן זה כאילו, זה קטע שאם הייתי שם את זה באמצע, אז הייתם מחבים את התוכנית באמצע. אבל אם אתם תחבו את זה בזור השיר האחרון, אז זה פחות נורא. אבל אם ראיתם את הסרט, אז זה נורא ישעשע אתכם. אם ראיתם את הסרט מדובב לעברית, אז בכלל זה ישעשע אתכם. הנסיכות אומרות לה, את רוצה לדעת מה את רוצה באמת, את רוצה לדעת מה הייעוד שלך בחיים? אז תמצאי את השיר שלך, כי הן באות ממיוזיקלס, ובמיוזיקל תמיד יש בהתחלה שיר שבו הדמויות במיוזיקל אומרות מה הן רוצות. זה כאילו, אני אומר לאנשים שכותבים תסריטים או סיפורים, תחשבו שאתם כותבים מיוזיקל ותכתבו מה השיר ששרה הדמות, מה החלום שלה, מה היא רוצה בתחילת הסרט. אז זה מה שהן אומרות לה. את רוצה לדעת מה את רוצה באמת, את רוצה לפתור את הדילמות שלך, תמצאי את השיר שלך, תשאירי את השיר שלך, ועל ידי השיר את תביני מה את רוצה באמת, ואז יש רגע, היא לא מוצאת את השיר, ואז יש רגע שפתאום השיר הזה בוער בתוכה ומתעורר, והשיר שהוא באמת שיר של אהבה למרוץ המכוניות שבתוכו היא נמצאת, המרוץ שנקרא Slaughter Race, ששנק היא הגיבורה שלו, וההתלהבות של ונלופי מהמקום הזה שנקרא Slaughter Race, ואז היא שרה את השיר. וכמובן שהשיר מלא במשחקי מילים שמופיעים על על המסך, וגם גל גדות מופיעה פה בתפקיד קטן בשיר, אתם תזהו מיד את הקול שלה, אז לא שרה סילברמן היא זמרת ולא גל גדות היא זמרת, זה חלק מהעניין, אבל הם הביאו את אלן מנקן לכתוב את השיר הזה, שזה מדליק, אלן מנקן שהלחין את בת הים הקטנה ואת היפה והחיה ואת אלדין, אז הוא הלחין את השיר הזה. כלומר, זה שיר מיוזיקל אמיתי שמבוצע על ידי שתי שחקניות שהן באופן מובהק לא יודעות לשיר, וזה הקטע שלהם בשיר הזה. לכן זה אחד הדברים שהם שעשיים בו. וזה מעניין ששרה סילברמן וגל גדות זה שתי שמות אליטרטיביים, כן? S, S ו-G, G. ועוד יותר מעניין, זה משהו כזה שקלטתי אחר כך באיזה דיון שככה נקלטתי לו בפייסבוק, שרה סילברמן יש לה קול נורא יהודי, מבטן כזה נורא יהודי, הדמות שלה היא מאוד יהודית, והיא כזו אומרת שהיא נסיכה יהודית, הדמות שלה ונלופי, וגל גדות יש לה מבטן מאוד מאוד ישראלי. אז יש פה איזשהו עניין, אני חושב, ש... מה גורם לוונלופי היהודיה להתלהב משנק הישראלית. אז זה שיר שנקרא A Place Called Slaughter Race, שרה סילברמן, גל גדות, ג'ון סי ריילי וכל הצוות של רלף האורס. קטע מאוד מצחיק, משהו שאם ראיתם את הסרט, וקצת מחרפן אם לא ראיתם את הסרט, ואם זה נחותמים, ציינת כל ברדיו הקצה. אחריי, הישר מקנדה, גיא חג'אג'.
What can it be that calls me to this place today? This lawless car ballet? What can it be? Am I a baby pigeon sprouting wings to soar? Was that a metaphor? Hey, there's a dollar store! Look! I'm rhyming! My spirit's climbing as I'm called through this fog of mace to this place called Slaughter Race.
Welcome back, watch your head. Hate to see you end up dead.
Let's get this party rolling.
Is that appliance stolen?
We have
fallen wires,
dumpster fire,
creepy clowns,
and burning tires.
That great wet in the sewer, you'll be happy that you knew her.
Fin bomb dogs and cats, they sure taste great.
With a side of license plate,
some find us deplorable.
Well, I think you're adorable.
We may be a motley crew, but our hearts ring true.
And just for you a feast at school.
again. Wow, it's a blast. Feels like my dreams are real at last.
No trace of a frown upon your face.
Flying so fast.
Setting the pace.
Living the life.
Loving the chase.
Now is the time.
Signal from another world.